אנחנו ממשיכים בסדרה שהתחלנו אותה על הגבורה, ועסקנו בשבוע שעבר בהתחלת הופעת הגבורה גם בחוץ לארץ בתור גבורת הגוף. עצם הדבר שיש בעם ישראל אחרי כל שנות הגלות מציאות של אדם שהוא גיבור, חזק בגופו, יכול להשתמש בגוף שלו למעשים יוצאים מגדר הרגיל, זה כבר התקדמות, זה כבר שינוי. זה כבר לא המצב הרגיל של הגלות, שמרוב שעם ישראל מדוכא ורדוף ומסכן, אז גם הגוף חלש. אז אנחנו מתחילים לראות ניצנים של גבורה. עכשיו אני רוצה להחזיר אתכם לתוך הסדר ההיסטורי המדויק שעסקנו בו בסדרה הקודמת של הגאולה בדורותינו, כדי שנבין על מה אנחנו מדברים. אני התחלתי את המעקב אחרי תקופת הגאולה לפני כ-200 שנה עם הגאון מווילנה ותלמידיו, שתלמידיו על פי ציוויו עולים לארץ ישראל. וכפי שאמרתי, זה קורה לפני קצת פחות מ-200 שנה. הם מקימים מחדש את היישוב האשכנזי בארץ ישראל, וכבר אצלם יש את התופעה של הגבורה, שבגלל המצב המופקר באימפריה העות'מאנית, שיש שודדים ואין משטרה וצבא שראויים לטפל בתופעות הבעייתיות, הם צריכים להגניב לארץ ישראל נשק ואפילו לצאת לפעולה ממש עם נשק נגד שודדים בהזדמנויות שונות. זאת ההופעה הראשונה של הגבורה בארץ ישראל בצורה בולטת, מכוונת. אבל אנחנו הזכרנו בסדרה הקודמת, דיברנו על זה, שההופעה של תלמידי הגאון מווילנה היא תופעה שלא נמשכת באותו אופן ברצף. מה זאת אומרת? תלמידי הגאון מווילנה הם תלמידי חכמים, גדולי תורה וממילא גם גיבורים גדולים בנפש, וכפי שאמרנו היום זה בא לידי ביטוי גם בגבורת הגוף, אבל הם לא מצליחים להקים יישוב שלם של אנשים שדומים להם, וממילא הכוחות שיש בהם לא יכולים להמשיך להוביל את היישוב. הם מחזיקים בתור מנהיגים של היישוב במשך כ-3 דורות, תקופה מאוד ארוכה של 10 שנים, ואז קוראים שני דברים. קודם כל, בזכותם היישוב גדל. היישוב גדל כמותית וגם איכותית, אבל כל היהודים הטובים מסביבם שהגיעו לארץ ישראל הם לא באותה רמה כמו המנהיגים. לפעמים מוצאים שם שיתוף פעולה, לפעמים אפילו מוצאים חוסר שיתוף פעולה, וצריכים עכשיו סיוע מכוחות חדשים. השלב הראשון שבא אחרי הדורות של תלמידי הגאון וצאצאיהם שמנהיגים את היישוב הוא מה שנקרא בהיסטוריה של שמלמדים אותה היום, העלייה הראשונה. העלייה הראשונה מורכבת מקבוצות של יהודים שבאים רק אז מחוץ לארץ, ברצון להקים יישובים חדשים בארץ ישראל. ולכן יש לנו את הדוגמאות של פתח תקווה וראש פינה, שמוקמים על ידי הוותיקים מתחילתם, לא מחזיקים מעמד, כן, בפתח תקווה זה ממש צאצאי תלמידי הגאון מווילנה שהם מקימים את היישוב, בראש פינה גם היהודים הוותיקים מצפת מקימים את היישוב, ולא מצליחים להחזיק מעמד לבד, עד שבאים גרעיני התיישבות, בלשון של ימינו, מחוץ לארץ, ומעמידים את היישוב, ומצליחים להחזיק מעמד ולאט לאט לפתח את היישוב, ומקימים עוד יישובים מסביב. עכשיו, התקופה הראשונה של תלמידי הגאון מווילנה, יש לנו את הופעת הגבורה, אבל שוב, היא מתאימה ליחידים האלה. כן, אתה רוצה לשאול שאלה. תלמידי הבעל שם טוב, מבחינה היסטורית, הגיעו לפני תלמידי הגאון מווילנה, אבל הם לא תפסו עמדות של ארגון של היישוב. תלמידי הבעל שם טוב הגיעו מתוך גדלות רוחנית, מתוך רצון ליישב את ארץ ישראל, ותלמידי הגאון מווילנה הגיעו מתוך הוראה של הרב שלהם, שכיוון שהגיעה תקופת הגאולה, צריכים לא רק לעסוק בעניין רוחני, אלא גם לעסוק בפעולות מעשיות. ולכן הם דאגו לגיוס כסף לנשק בנושא שלנו, הם דאגו לבניין ולכל מיני לקניית קרקעות ולכל מיני דברים, שאצל תלמידי הבעל שם טוב לא כל כך רואים את הפעילות הזאת, אבל פי שכמובן הם שיתפו פעולה והם עבדו ביחד. לא היה את בארץ ישראל את המחלוקת החריפה שהייתה בחוץ לארץ, אלא דווקא שתי הקבוצות האלה עבדו בתיאום. אמנם, דוגמה, תלמידי הבעל שם טוב התיישבו לכתחילה בטבריה, תלמידי הגאון מווילנה התיישבו בצפת. זה השאיר להם מקום פנוי. אבל היו גם חסידים בצפת, היו פגישות והיה שיתוף פעולה ביניהם. כשאנחנו מגיעים לאנשי העלייה הראשונה, אנחנו מתחילים לגלות את התופעה השנייה שהזכרנו שבוע שעבר, רגע, שהיא התופעה של אנשים יחידים שמתחילים מתוך המציאות בארץ ישראל להתפתח בגבורה מעשית. זאת אומרת, שוב, המצב הוא מצב של הפקרות, צריך מצד אחד עדיין להתנהג כמו בגלות וללכת לשלם שוחד לשלטון העותומני, הטורקי, ולהתחנף לפקידים וכדומה, בדיוק כמו שעשו בחוץ לארץ. מצד שני, כשהערבים המקומיים מתקיפים יישוב, בין אם זה לגניבה, בין אם זה מתוך שנאת ישראל, מכל סיבה שהיא, אז צריכים לקום להתגונן. ואז מתפתח מצב שזה נהיה נורמלי להילחם. נורמלי עוד לא בתור דבר שגרתי, זה קורה מזמן לזמן, אבל יש צעירים שגדלים במושבות של העלייה הראשונה, ביישובים האלה, ומוצא חן ביניהם העניין. ואז הם מתפתחים בתור אנשים שאחראים על הצד הביטחוני, נקרא לזה, על הצד של הגנת היישוב, הם מתמחים ברכיבה על סוס ובלחימה וכדומה, והם כבר מהווים דוגמה ליהודי שהוא לא... היהודים האחרים גם כן מסוגלים להתגונן, אבל הם לא נראים כאלה גיבורים. ולעומת זאת, היהודים הבודדים האלה כבר נראים בתור דוגמה לגיבורים. וזה דבר שהרבה יותר בולט בארץ ישראל מתוך המצב פה, מאשר שהוא בולט בחוץ לארץ. כן. כשהרב
אומר, העלייה הראשונה,
מאיפה העלייה הראשונה באה מרומניה, ובאיזה
תקופה
היא מגיעה?
באיזה שנה?
טוב, העלייה הראשונה, מבחינה היסטורית, אנחנו מדברים על בערך שנת תפש מבית, זה מה? מקביל בספירת הנוצרים. זה אנחנו מדברים על 1880 ומשהו. כן? אז זאת התקופה. זה התקופה שנקראת מבחינה היסטורית עלייה ראשונה. היא מתייחדת בזה שאנחנו מגדילים את היישוב החקלאי בארץ ישראל, שמקודם אין יישוב חקלאי בארץ ישראל, ופה מקימים יישובים חקלאיים, כל יהודי העלייה הראשונה, למעט בודדים יוצאים מן הכלל, הם יהודים דתיים, שומרי מצוות, הזכרתי את זה גם בסדרה הקודמת, אנשים היו מאוד מופתעים, זאת עובדה היסטורית. כולם באים לארץ ישראל מתוך מטרה של יישוב ארץ ישראל, אבל גם מתפתחים אצלם טיפוסים של גיבורים שמוכנים להילחם. כן. זה מה שגרם להם לבוא, אני מנסה לא לחזור על כל הסדרה הקודמת, אלא רק למקם את הדברים. אנחנו מדברים אחרי עשרות שנים של פעילות רוחנית, קודם כל. פעילות שמתחילה מתלמידי הגאון מווילנה, ממשיכה במה שנקרא מבשרי הציונות, שאז גם מצטרפים אליהם יהודים שנקראים חילוניים, שגם קוראים לעלייה לארץ ישראל. אבל יש את הרבנים המפורסמים, הרב קלישר והרב גוטמאחר ועוד רבנים שמצטרפים אליהם. זאת אומרת שכבר דור שלם לפני העלייה הראשונה יש תעמולה, פרסום, חינוך, הפצה של רעיונות של החשיבות של העלייה לארץ ישראל. נוסף על זה המצב בארץ ישראל באמת קצת משתפר מבחינת היכולת להחזיק מעמד והיכולת הכלכלית. ונוסף על זה, יש באמת גורמים של אנטישמיות שהולכים ומתגברים בחוץ לארץ. יש פה כמה דברים שהקדוש ברוך הוא דוחף ביחד גורמים שונים כדי לדחוף אותנו לעלות לארץ ישראל. אבל אני עוקב עכשיו בעיקר, אני נותן לכם את הסדר ההיסטורי, שוב, מי שרוצה, עברנו על זה בצורה שיטתית בסדרה הקודמת, אני עוקב אחרי הסדר ההיסטורי של התפתחות הגבורה. מה קורה פה בהתפתחות הגבורה? קודם כל, נוצר טיפוס שונה של יהודי ממה שהיה בחוץ לארץ. עכשיו, זה לא פשוט, כי כפי שאמרנו, עדיין יש שלטון אוטומני, עדיין צריך להתרפס בפני השלטון, אם לא בפני השלטון האוטומני, אז בפני הקונסולים היה אז הרבה מאוד כוח, היה הסכם בין האימפריה האוטומנית, שהייתה מאוד חלשה, לבין המעצמות באירופה. אז אם יש קונסול של רוסיה, גרמניה וכדומה בארץ ישראל, הוא יכול לבוא ולדפוק על השולחן ולתבוע מהטורקים לעשות משהו. אז כל היהודים שמרו על האזרחות האירופאית, וזה הרבה פעמים הציל אותם. היה בא איזה שליט מקומי להתנכל להם, אז היו רצים לקונסול ביפו או בירושלים, ואומרים, אנחנו שלך, תציל אותנו. אז אמנם זה עזר, אבל זה גם כן כיוון של גלות, של לא של שהיהודי עומד בפני עצמו, אלא שהוא צריך לרצות את הגוי כדי שיציל אותו. יחד עם זה, בכל אופן, היהודים שהיו בשטח, ביישובים האלה, היו חייבים לעמוד מול הערבים המקומיים, ושם לא היה עניין של שהערבי המקומי הוא מעל ליהודי. מבחינת המעמד, היהודי היה יותר משכיל, יותר, הרבה פעמים רמה יותר טובה מבחינה כלכלית. היו דברים שרצו ללמוד מערבים, איך עובדים בחקלאות, ניסו לשמוע יחסי שכנות תקינים, אבל אם ערבים, בין אם מקומיים, בין אם שודדים, ניידים, נוודים, היו תוקפים, היה צריך להתרגל לעמוד נגדם. גם זה לא פשוט. רבינו הרב צבי יהודה זצל היה מספר שאפילו הוא כשהוא היה צעיר הלך לאיזה מקום ומצטרף אליו ערבי בדרך, אז זה יכול להיות מסוכן. אז הערבי שואל אותו לאן הוא הולך, אז רב צבי יהודה זוכר את ההדרכה של חז"ל, שאם גוי שואל אותך לאן אתה הולך, אתה אומר לו רחוק רחוק, כי אז אם יש לו תוכניות אז הוא אומר יש לי עוד הרבה זמן לבצע את זממו. בינתיים אתה מגיע כבר למקום שאתה צריך לפנות ואתה עוזב אותו וניצל. לא היה פשוט גם בתקופות הרבה יותר מאוחרות מבחינה ביטחונית. זה לא מגיע ערבי, אתה אומר לו עוף מפה. כן. אבל בכל אופן האופי של היהודי בארץ ישראל מתחיל להשתנות. זה ההתחלה. כפי שאמרתי בשיעור היום, אנחנו מדברים על התפתחות הגבורה בנפשות. מה קורה בנפשות של היהודים האלה שמשנה את היחס שלהם לכל נושא הגבורה? בחוץ לארץ לפתח גבורה זה מסובך, כי אתה כל הזמן מתכופף, אתה כל הזמן יודע שהגוי הוא מעליך והגוי יכול להזיק לך ואתה צריך להיזהר, כי לקום להילחם זה לא עסק, אתה רק תסכן את עצמך ואת הקהילה שלך יותר. אז אתה מתרגל להתכופף, להוריד את הראש. בארץ ישראל מסדר הקדוש ברוך הוא מצב מיוחד שהיישוב החדש שמתחיל, מצד אחד הוא עדיין תחת שלטון גוי, ואם השלטון הזה היה שלטון חזק, אז היינו נמצאים בדיוק באותו מצב כמו בחוץ לארץ של התכופפות. אבל דווקא בגלל שהשלטון הזה הוא לא חזק, והמצב הביטחוני הרבה פעמים במצב של הפקרות מוחלטת, או אפילו יותר גבוה, אז היא יותר גבוה, זה לא שאין שוטר, אלא השוטר מגיע כשתשלם לו שוחד כדי להגיע. אז הוא יעשה כפי מה שנותן השוחד הכי גדול יעשה, יגיד לו לעשות. המצבים מאוד מסובכים. אבל בשטח פירוש הדבר שהיהודים עמדו הרבה פעמים לבד, בלי שלטון, וממילא מתחיל להתפתח עניין של גבורה. גבורה פיזית, מעשית, שבאמת היו צעירים במושבות שלמדו כל מיני דברים שבחוץ לארץ לא היה מקובל לדעת אותם. היו גם חקלאים יהודים בחוץ לארץ, לא הרבה, אבל היו קצת. אבל פה זה לא רק ללמוד חקלאות, זה ללמוד לרכב על סוס בתור לוחם. זה ללמוד לתת מכות, להחזיר מכות, להשתמש בנשק. אז הדברים האלה הולכים ונכנסים למודעות במשך תקופת העלייה הראשונה. ואף על פי כן, בתקופה הזאת עיקר השמירה על היישובים הוא בידי ערבים. מה פירוש בידי ערבים? משלמים לערבי והוא שומר. אין מספיק יהודים שיש להם את המודעות הזאת, גם אין להם את הזמן הזה, גם חוץ מזה יהודים, ערבי מכיר את הסביבה, מי יודע מי הגנבים, אתה תשלם לו, הוא כבר יסתדר. נוצר מצב שהשמירה במושבות הוא במידה רבה בידי ערבים, לא תמיד זה היה כך. הרבה פעמים דווקא בהתחלה יהודים בעצמם שמרו, רק אחר כך כשהדברים נהיו יותר שקטים אז הם הכניסו שמירה ערבית, כי זה לא משהו דחוף שצריך לקום ולהתגונן, אלא רק שמירה יומיומית. זה תקופת העלייה הראשונה. ואז אנחנו מגיעים למהפך של העלייה השנייה. העלייה השנייה היא מהפך בהרבה מאוד מובנים בארץ ישראל. כי אם העלייה הראשונה היא דתית, העלייה השנייה, האופי שלה, הבולט, הוא לא דתי. מה קורה? בתקופת העלייה השנייה, שהיא מתחילה, שוב, מבחינה היסטורית, אנחנו משתמשים פה במונחים שידועים כבר בהיסטוריה, העלייה השנייה נחשבת כמתחילה בערך בתרס"ד, 10 שנים לפני מלחמת העולם הראשונה, יש לזה משמעות, אנחנו נראה בהמשך, וממשיכים לעלות יהודים לארץ ישראל. גם אותו סוג של יהודים שעלו בעלייה הראשונה, גם כן ממשיך לעלות, ואלה יהודים שומרי מצוות. יש גם יהודים לא שומרי מצוות. יהודים שמחפשים להתיישב, כל מיני סוגי יהודים עולים לארץ ישראל. אבל יש גורם חדש בעלייה השנייה, שזה גורם של צעירים יהודים סוציאליסטים שהם גם מבחינה רעיונית אנטי דתיים, גם ציונים מאוד מבחינה רעיונית, מאמינים מאוד בציונות במובן הזה שעם ישראל צריך לקום מחדש בארץ ישראל, להקים את עצמו מבחינה לאומית. ומה שגם מעניין זה מה הרקע של החבר'ה הצעירים האלה בחוץ לארץ. הצעירים האלה בארץ ישראל יעשו הרבה מהפכות. עוד רגע נחזור על הרקע שלהם בחוץ לארץ, אבל הם בונים כל מיני דברים חדשים מתוך ההבנה שלהם. הם מקימים את צורת חיים של הקיבוץ, זה מפעל של העלייה השנייה שאחר כך הולך ומתפתח. הם מקימים ארגונים של פועלים, של שוב מתוך תפיסה סוציאליסטית, וחלק מהם, למשל המפורסם ביותר מאנשי העלייה השנייה, הוא דוד בן גוריון. הם נשארים במנהיגות של היישוב היהודי בארץ ישראל עד אחרי תקופת מלחמת ששת הימים. בן גוריון מפסיק להיות מנהיג קודם, האחרים ממשיכים גם אחר כך. יש פה גורם מאוד מאוד חזק שהוא באמת משנה. למה הוא משנה? הוא לא תופס את כל היישוב, אבל הוא מאוד פעיל, הוא מאוד משוכנע בעצמו, הוא מאוד אידיאולוגי, הוא מאוד חזק מבחינת היכולת. מדובר באנשים צעירים, הרבה פעמים לא נשואים, שמוכנים לבוא ולמסור את הנפש ולהתחיל מפעלים חדשים. זה יוצא מציאות חדשה. ועכשיו, מבחינת הרקע, מה שצריך לדעת, החבר'ה הצעירים האלה הגיעו מרוסיה. ברוסיה באותו זמן הייתה תסיסה גדולה נגד השלטון. וכל התנועות הסוציאליסטיות וגם אחרות דיברו נגד השלטון, וצריך לעשות מהפכה. כדי לעשות מהפכה צריך אפילו נשק. הם דיברו על מהפכות בכוח וכל מיני דברים. והיהודים הצעירים האלה הרבה פעמים היו שותפים בקבוצות כאלה. למדו להשתמש בנשק. היו מוכנים לצאת גם נגד שלטון הרבה יותר חזק מהם. כבר, זאת אומרת, מתפתחת אצלם מודעות למעשים שצריכים, קרא לזה אלימות, לחימה, כוח הנשק, גבורה, כן. עכשיו, הסיום של כל הסיפור הזה היה שבעקבות התסיסה המהפכנית ברוסיה, השלטון הרוסי הגיע למסקנה שהוא חייב לעשות משהו דחוף לפני שעושים לו מהפכה. מה הייתה השיטה? איך השלטון הרוסי התגונן? לא, הוא ארגן פוגרומים. פוגרום, פירוש הדבר, פרעות ביהודים, מה זה עוזר? פשוט מאוד, אתה מעסיק את האוכלוסייה, חלק מהם משתתפים בפוגרומים, כי הם אנטישמים, יש הרבה אנטישמיות ברוסיה. חלק מהם, טוב, היהודים, יש להם בעיה כי מתקיפים אותם. וחלק מהם פשוט, תשמע, כל החדשות, כל המציאות, כל הרחוב, מדברים על הפוגרומים, אז הראש לא פנוי למהפכנות. בין השאר מאשימים את היהודים שהם מאשימים בכל הצרות, אז יש שעיר לעזאזל, כמו שזה נקרא. זה היה מאוד יעיל. השלטון ברוסיה מאוד אהב להשתמש באמצעי הזה. ובאמת, בדיוק בתקופה הסמוכה לתחילת העלייה השנייה, הייתה סדרה חריפה מאוד של פוגרומים ברוסיה. פוגרום פירוש הדבר שכל הרוסים באיזשהו אזור קמים ומתחילים לתקוף את היהודים. והתקיפה הזאת היא כוללת רצח ושוד ואונס וכל מה שהם מספיקים לעשות. והמשטרה הרוסית, שכן היא הייתה יעילה, רק הייתה מעוניינת בזה. רק דאגה שזה לא יצא מכלל שליטה. הנה, תתקפו פה יהודים, תגמרו, תחזרו הביתה בשקט, אז הכל בסדר. לא קרה כלום. מה קרה אצל היהודים? אז היהודים הצעירים האלה, הסוציאליסטים, כבר היה להם יחס אחר מאשר היחס שהיה בדרך כלל ליהודים בגלות. והם אמרו, אנחנו לא נברח ולא נשב כאן בשקט שישדדו אותנו וירצחו אותנו. אנחנו נתגונן. וארגנו בהרבה מאוד עיירות יהודיות הגנה נגד הפוגרומים. והיו מקומות שממש עמדו וצעירים יהודיים, ולפעמים הצטרפו אליהם גם מבוגרים יותר, אנשים שלא היו בו דווקא באותה דעה, אבל אמרו פיקוח נפש, בוא נתגונן. והיה פה כבר מצב של לחימה וגבורה בחוץ לארץ, אבל כתוצאה מהדבר הזה, חלק גדול מהצעירים האלה נאלצו לברוח. או לברוח בגלל שהמשטרה מחפשת עליהם, אחריהם, או פשוט נמאס להם מרוסיה. עד אז הם חשבו, אנחנו יחד עם הרוסים נעשה מהפכה ונעשה ברוסיה מדינה חדשה. כשהרוסים התקיפו אותם, אמרו, מה אנחנו רוצים להישאר פה במקום כזה של אנטישמיות ששונאים אותנו? והמסקנה הייתה גם אצל הצעירים האלה שהם סוציאליסטים וחילוניים, אבל הם נהיו ציונים ואמרו, אנחנו צריכים להתחיל מחדש בארץ ישראל. זה חלק מהמוטיבציה המרכזית שעומדת מאחורי העלייה השנייה, שכמה בולטים, כמה מקרים בולטים, הקבוצות הראשונות של העלייה השנייה היו צעירים שהשתתפו באופן פעיל בהגנה נגד הפרעות ברוסיה, ואז קמו ועזבו ועלו לארץ ישראל. עכשיו רוב החבר'ה הצעירים האלה נכנסו ליישובים ופשוט התחילו לעבוד. היה להם אידיאל להיות פועלים, לעבוד בחקלאות או במה שהם מצאו, והתחילו לעבוד. אבל אז קם במיוחד אחד שהיה מנהיג, יהודי בשם ישראל שוחט, ואמר, אנחנו צריכים לארגן שמירה יהודית. כמו שעסקנו בחוץ לארץ, לא יכולנו לסמוך על הגויים, ודאי פה בארץ ישראל אנחנו לא אמורים לסמוך על הגויים, אנחנו צריכים לארגן שמירה יהודית. עכשיו, זה היה דבר לא פשוט. קודם הוא ארגן לעצמו קבוצה סודית של חברים, שכולם באותו רעיון, באותו כיוון, שמסוגלים לבוא ולהילחם. זה בעצמו צריך גבובה. אחר כך הוא היה צריך לשכנע איזה, הם היו רק פועלים. לא היה להם מה לשמוע. הוא היה צריך לשכנע מישהו שהוא בעל בחוש שבכלל ייתן להם לשמוע. מה פתאום שיהודים יקבלו את השמירה? אנחנו לא יכולים לסמוך עליכם וכל הערבים יתקפו אותנו ואנחנו נאבד את הכל. אז בסופו של דבר הוא הצליח בתחכום וב... הסיפור הוא קיבל על עצמו עם הקבוצה שלו להיות פועלים בחווה חקלאית שהייתה בגליל. טוב, אז הם פועלים, עובדים בחקלאות במקום. ואז לאט לאט הם עוקבים אחרי השומר הערבי ששומר שם. רואים שהרבה פעמים הוא באמצע הלילה פשוט הולך הביתה לישון. בכלל לא שומע. אז באחד הלילות האלה הם מגלים שהשומר הערבי לא נמצא, הם מתגנבים לשם ויש לחווה הזאת, יש מנהל, אדם יהודי שאחראי על כל החווה, הם גונבים את הסוס שלו, מחביאים את הסוס, באים, מעירים את המנהל, אומרים, תשמע, אדוני המנהל, הסוס שלך נעלם, הולך מחפש, רואה שהסוס נעלם, הולך מחפש את השומר הערבי, השומר איננו. אז בצורה כזאת, קצת תחכום, רמאות, הם שכנעו את ה... פשוט למעשה הראו לו, זה לא רמאות גמורה, הם הראו לו שהשומר לא נמצא. אז הם שכנעו אותו לקחת שומרים יהודים. נכנסו לשמירה, הלכו ופיתחו את העניין הזה של השמירה. עכשיו כאן אנחנו כבר באמת בהתחלת המהפכה. כי כאן לא מדובר בפעולה מקרית על ידי אילוץ. כשהיהודים הראשונים שמקימים את המושבות חייבים להתגונן בפני ערבים מקומיים שתוקפים אותם, זה אילוץ. אין מה לעשות. לא, אחר כך ישבו בשקט. ובאמת, אם יהיה מספיק שקט, אולי הם יקחו אפילו ערבי שישמוע עליהם. אין להם אידיאל לשמוע לבד. כשבא ישראל שוחט ומקים את הארגון הזה, שבהמשך הזמן הוא הקים מתוכו ארגון גלוי וקרא לו ארגון השומר, מה הכוונה? אלה שומרים יהודיים שיש לו אידיאל שהשמירה תהיה בידי היהודים. והדבר הזה הולך ומתפשט מיישוב ליישוב. לא בצורה פשוטה, יש יישובים שלא רוצים שומרים יהודיים, יש יישובים שאומרים, טוב, הערבים ישמעו חצי ואתם תשמעו חצי. כן.
זה בעצם התנועה הצבאית, אפשר לקרוא זה, הראשונה בארץ, השומר?
אחרי תלמידי הגאון מווילנה, שכבר כמה עשרות שנים הם כבר לא בשטח, אז עכשיו ארגון השומר באמת לוקח את היוזמה, ובאמת, אתה תראה אפילו בספרי היסטוריה שכתוב שארגון השומר הוא הסבא של צבא ההגנה לישראל. והם חילוניים, אידיאולוגים, אידיאולוגים גם בחילוניות שלהם, אבל הם אידיאולוגים גם בצבאיות שלהם. עכשיו, האידיאולוגיה הזאת היא הולכת ומשפיעה. כי השומרים האלה עוברים כל מיני הרפתקאות. יש התקפות ערבים, הם מתגוננים, הם מתחילים לספר במושבות, אז אתה מספר לילד, הוא תשמע סיפור על השומר, וזה שומר גיבור. אז הוא גם רוצה להיות שומר גיבור. הצטרפו לשומרים האלה אנשים, חבר ילידי הארץ בגיל תיכון, פחות מ-18, בשלבים מסוימים. אם הבחור היה מספיק רציני, ואנשי השומר העריכו שהוא מסוגל לעשות את העבודה, הם היו מוכנים לקבל. והיה להם חשוב ילידי הארץ, כי הם הכירו את התנאים בארץ, וידעו ערבית בדרך כלל, וידעו איך להסתדר עם הערבים. אז זה מתחיל להיווצר פה אווירה, תחושה, מציאות נפשית אחרת בתוך המושבות. והשומרים מעודדים את זה. הם מסתובבים גם מבחינתם, צריכים לעשות רושם על הערבים, כי הערבים פחות יתקפו אם הם יראו שהשומרים אלה גיבורים. מספרים כבר מהתחלת ארגון השומר, שאחד החברים היה צריך ללכת לאיזה מקום, וידעו שהוא עובר במקום שהערבים רואים אותו, היו נותנים לו את כל הנשק שבמחסן, כבר מוצאים אותו עם רובה על הכתף, ושני אקדחים, ופיגיון, ואז היו הולכים עם שרשרות של כדורים, ו... ככה מלובש יפה, מלא נשק, והוא הולך לו. אז הערבים ראו את זה, אבל גם היהודים ראו את זה. והשומרים היו עושים גם, יצרו מסביבם מציאות של אווירה חדשה לגמרי. הפעם הראשונה שאחד מחברי השומר, בהתחלה היו כולם רווקים, אחד מהם רצו להתחתן, פעם הראשונה שהייתה חתונה של אחד מחברי השומר, מה עשו? חתונה, טוב, יש צדדים הלכתיים, כן, ברב לקדש את הזוג, יש חופה. איך מחזיקים את החופה? אנחנו שומרים, מחזיקים את החופה לארבעה רובים. וכשהחתן שובר את הכוס, כל הנוכחים יורים באוויר. אומרים שמי שערך את החופה כמעט התעלף, הוא לא ציפה ליריות האלה, הוא לא... אבל זה הופך להיות מסורת, כולם עושים את זה. מתחילים להתחרות ברכיבה על סוסים, קונים סוסים משובחים, זה מגיע לכל המושבות ולכל המקומות, רואים אותם. רבותיי, זה אווירה לגמרי אחרת בחוץ לארץ. כן, בחוץ לארץ שוב, יהודי מוריד את הראש, פה, יהודי רוכב על הסוס, סוס, לא סתם סוס, סוס הכי משובח בסביבה, הולך עם נשק, זה יהודי מסוג אחר. ובאמת ככה היו אומרים שהערבים בהתחלה היו מכנים את היהודים בני מוות, וכשהגיעו החבר האלה החדשים אמרו, רגע, אתם, זה לא אותם יהודים, זה עם אחר, לא אותו סוג אנשים. עכשיו, זה כל זה, זה אווירה מסביב שהולכת ומשפיעה. אבל לארגון השומר יש לא רק את העניין הזה של האווירה, אלא יש להם מטרות מכוונות, אידיאולוגיות, כמו שאמרתי. ארגון השומר לא רואה את עצמו בתור איזשהו עסק מסחרי. היום תראו חברה השומר בעם, לא, בסדר, זה חברה קבלנית שדואגת לשומרים לכל מיני דברים, זה לא אידיאולוגיה, שם זה אידיאולוגיה. והחבר'ה האלה, המטרה שלהם היא שהיישוב היהודי שלב ראשון יהיה מסוגל להגן על עצמו, בלי עזרה מאנשים אחרים. קמים להם באמת מתחרים מבחינה כלכלית. כמה עוד ארגון של שומרים, אבל הם הכי מוצלחים, הכי גדולים, ובשלב מסוים הם כל כך מוצלחים שהם פונים לתנועה הציונית, שקיימת כבר בחוץ לארץ והצליקים אותה, והתנועה הציונית משקיעה כספים בארץ ישראל לקנות קרקעות, אומרים, אתם משקיעים כספים בארץ ישראל, תשקיעו גם בנו. מה אתם רוצים? במה להשקיע? אנחנו רוצים ליצור מצב, כך הם כותבים לתנועה הציונית, שבכל יישוב יהודי בארץ ישראל יש ארגון שמירה קבוע, והם מתארים ארגון שיש בו מה שהיינו קוראים היום חלק סדיר וחלק מילואים ואימונים לכל מי שמסוגל לשאת בנשק. כל היישוב, כל היישוב שותף בשמירה. שים מרכאות על השמירה, כי עוד מה תראו שהמושג פה שמירה הוא מושג שיש לו משמעות קצת שונה מהרגיל. אבל קודם כל דבר כזה, כל היישוב צריך להיות שותף בשמירה. זאת אומרת שאתם רוצים לעשות את כל היישוב לאנשים שיש להם יכולת לחימה, יכולת גבורה נפשית, התייחסות אחרת חדשה. זה יישוב יהודי שאם פתאום משום מה יסתלקו הטורקים מפה, אז היישוב היהודי הזה מסוגל להגן על עצמו. וזה באמת עיקרון ברזל. כי מגיעה עוד מעט מלחמת העולם הראשונה, והטורקים נלחצים, יש להם מלחמה, והם יודעים שהיהודים האלה לא בדיוק אוהבים אותם, אז הם דורשים שהיישוב היהודי ימסור את כל הנשק. מה אומר ארגון השומר? לא, זה עיקרון אצלנו. מה, אנחנו נמסור את הנשק ונהיה תלויים רק בטורקים? מה יקרה אם הערבים המקומיים יתקפו אותנו? תחביאו את הנשק, אל תמסרו אותו. עד כדי כך שכשחלק מהיהודים רוצים למסור את הנשק, חלק מהשומרים, לא ברור אם זה פעולה רשמית של השומר, עוצרים את העגלה עם הנשק וחוטפים את הנשק חזרה. אסור בשום פנים ואופן לסמוך על הגויים שיגנו עלינו. אנחנו צריכים להיות מסוגלים להגן על עצמנו. עכשיו, כמעט הפכנו את הגלגל, אבל לא אצל כולם. כן? לא כל היהודים מסכימים לזה, לא כל היהודים שותפים בזה, אבל ארגון השומר באמת נהפך לארגון שמאוד בהרבה דברים מבטא את ההרגשה הפנימית ביישוב בארץ ישראל, אפילו אם יש התנגדות, וזה כמובן משנה את האופי של האנשים. טוב, אבל מה אמרתי? לכאורה, עם כל הכלליות שלו, קודם דיברנו על גבורה של יחידים. דיברנו על בן אדם בודד שמסוגל להיות גיבור. השומר הפך את הבודד הזה לארגון. שלב ראשון. עדיין, בודדים שמתארגנים. שלב שלישי, כן? ראשון זה בודדים, שני זה ארגון, שלישי, כל היישוב אמור להיות כך. טוב, עוד לא הגיעו לזה. אבל זה בדרך, זה הכיוון. ועדיין מפריע פה, מפריע, תבינו למה אני אומר מפריע, הכינוי השומר. באמת, ארגון השומר הוא כיסוי חוקי, פחות או יותר, לארגון סודי שעומד מאחריו. ישראל שוחט, לפני שהוא הקים את ארגון השומר, הקים ארגון סודי בשם בר גיורא. בר גיורא היה השם של אחד המורדים בתקופת בית שני. וארגון בר גיורא הוא זה שכיוון את כל הפעולות של השומר. מה זה ארגון בר גיורא? לארגון בר גיורא יש סיסמה ידועה שהיה משפט של אחד המשוררים שהיו אז. בדם ואש יהודה נפלה, בדם ואש יהודה תקום. זה לא ארגון להגנה, לשמירה, בפני שודדים, בפני התקפות. זה ארגון שבא ואומר, אנחנו רוצים לעשות מהפכה. עכשיו זה לא פלא, אמרתי לכם מה הרקע של היהודים האלה, כן? הם באו מכיוון שהיה מוכן אפילו לעשות מהפכה בנשק נגד השלטון הרוסי. ודאי שאם הם באים ואומרים, עם ישראל צריך לחזור לארצו, וזה שלנו, וזה לא של הטורקים. אף אחד לא טוען שהטורקים, ארץ ישראל שייכת להם, אלא באופן מקרי היא חלק מהאימפריה שלהם. והציונות כבר קיימת, והרצל כבר מדבר על זה שצריך להקים מדינה יהודית. אבל האנשים האלה באים ואומרים, איך מקימים מדינה יהודית? בדם ואש, בנשק. אם נצטרך, נעשה מהפכה. טוב, לא היו עדיין תוכניות למהפכה. קודם כל צריך שיהיו חיילים. קודם כל צריך שהיישוב היהודי ילמד להגן על עצמו. בחוכמה, לאט לאט, שלב על גבי שלב. אבל כשהם פונים לתנועה הציונית, זה כבר ערב מלחמת העולם הראשונה, אחרי כמעט 10 שנים של פעילות, של תקופת העלייה השנייה. אחרי שארגון השומר בתור ארגון של שמירה כבר מקבל תמיכה של התנועה הציונית, כבר מתפשט בהרבה יישובים בארץ ישראל, ואפילו יש, כפי שאמרתי, ארגון מתחרה, הם מעלים את הדיון הזה בתוך הארגון של הפועלים בארץ ישראל. יש ארגון שנקרא פועלי ציון. אז הפועלים בארץ ישראל התפלגו לשני ארגונים, כל אחד היו לו איזה 200-300 אנשים, פועלי ציון והפועל הצעיר. בסוף הם התאחדו למה שהיה תנועת העבודה. אבל בוועידה של פועלי ציון היא מתקבלת החלטה, ותשימו לב ללשון של ההחלטה הזאת, כי היא מאוד מעניינת. השמירה אינה אלא הצעד הראשון של ההגנה הלאומית שצריכה להקיף את כל שדרותינו הרחובות. עכשיו, המשפט הראשון הזה הוא איכשהו, הגנה הלאומית. בסדר, זה צריך להקיף את כל, כלומר, את כל היישובים, את כל האוכלוסייה, בסדר. אבל מה זה לאומית? לאומית, פירוש הדבר שאנחנו מדברים על שאיפות לאומיות. שאיפות לאומיות, אז הייתה מילה, היה מונח מאוד ברור, אנחנו מדברים על עצמאות. אבל תשמעו את המשפט השני. כל אדם בארץ ישראל, כל אדם, הכוונה כל יהודי, כן? חייב לראות כאילו הוטל עליו החוב לעמוד על משמר הכבוד והיצירה הלאומית. מה זה עושה פה? מה זה הכבוד הלאומי? הכבוד הלאומי פירוש הדבר שאני לא מוריד את הראש. אני לא מתכופף. בסדר, לפעמים יש טקטיקה באופן זמני, באופן חד פעמי, אתה צריך משהו. אבל אתה צריך לשמור על הכבוד הלאומי. כבוד לאומי פירוש הדבר שאתה, אתה יהודי, אתה חלק מעם שהולך להיות עצמאי, ואתה דואג לכבוד הזה. אנחנו נראה בהמשך מה זה כבוד לאומי, גם בהמשך ההיסטוריה, בהמשך התקופה. אבל קודם כל אני רוצה להסביר לכם את המושג כבוד לאומי. קחתם את הדפים שצילמתי. מכתב שנכתב כמעט באותו הזמן של מרן הרב קוק, זכר צדיק לברכה. אגרות הראייה, חלק ב', יש פה דבר מאוד מעניין. המכתב הזה הוא מכתב תשובה לרבנו הרב צבי יהודה זצ"ל, שאז נסע לחוץ לארץ, והיה לו קשר כמובן מאוד מאוד הדוק עם אבא שלו. אז הוא, כשהוא הגיע לחול אחרי, אז הוא היה צריך לנסוע למצרים, ומצרים לקחת אונייה, ובאונייה הזאת להפליג לאירופה. אחרי שהוא סיים את כל הנסיעה הארוכה הזאת, הוא כתב לרב מכתב שבו הוא מרצה בפניו כל מיני דברים שקרו לו בדרך, וכל מיני מחשבות שהיו לו, לפעמים התלבטויות הלכתיות, לפעמים עניינים רעיוניים. אז הוא סיפר לאבא שלו דבר מעניין. זה ערב מלחמת העולם הראשונה, המצב באירופה מאוד מתוח. יש רגשות לאומיים שמשתוללים באירופה. מה זה לאומיים? יש מה שנקרא בלעז פטריוטיזם. צרפתי, רוצה את צרפת. גרמני, רוצה את גרמניה. ועוד פחות מחצי שנה אחרי המכתב הזה, כמה חודשים אחרי המכתב הזה, צרפת וגרמניה יצאו למלחמה מאוד מאוד גדולה, עקובה מדם, שאנשים הולכים ונלחמים בכל הכוח לשמוע על המולדת. זה רגש לאומי. הרב צבי יהודה מספר לאבא שלו, הוא נסע באונייה אזרחית, שהייתה שייכת לחברה מאוסטריה. אוסטריה גם הייתה אז ממלכה גדולה באירופה. וכשהם התקרבו לנמל, אז הוא רצה, רצה לראות. אז הוא עמד שם על סיפון האונייה ומסתכל. ואז הוא רואה לידם אונייה אחרת, הרבה יותר גדולה משלהם. יש אוניות גדולות, קטנות, בינוניות. והוא רואה אונייה שלהם יחסית לשנייה נראית מאוד קטנה. אז עומד שם מה שנקרא נער סיפון. בחור צעיר שמשרת שם באונייה. אוסטרי. אז הוא יוצא שואל אותו ככה, תגיד, גם האונייה השנייה הזאת היא אוסטרית? אז הנער מחמיץ פנים ואומר לו ככה, לא, היא אנגלית. אבל אל תדאג, לנו יש עוד יותר גדולות. מה זאת אומרת? הקנאה שלו, לעם שלו, הוא לא יכול להגיד שיש אונייה יותר גדולה שהיא אנגלית, בלי להגיד שלנו יש אפילו יותר גדולות. זה רגשות של קנאה לאומית. אז הוא רוצה לספר את זה לאבא שלו. כותב אבא שלו, פה בסוף העמוד, הפסקה האחרונה, הקנאה הלאומית אשר עוררת עליה ולמדת אותה מהאוסטרי, מהבחורצ'יק הזה, גם היא, אש קודש היא בטבעה של הנשמה הבריאה והתורה קבועה. זה דבר מדהים. לכאורה אנחנו היינו אומרים שקינה כזאת, מה זה ילדותי, מה אכפת לך? צרפת תהיה למעלה, גרמניה תהיה למעלה, מה אתה מתרגש? תפסיק עם הקטנוניות הזאת. והרב באמת כותב במקומות אחרים שאצל רוב הגויים הפטריוטיזם הוא דבר אגואיסטי. אני רוצה לדאוג לעם שלי, ומה עם העם אחר? שיסרב. זה לא יפה, זה לא מוסרי. אנחנו נראה שיש לזה התייחסות פה בהמשך. אבל הרב אומר שיש פה דבר שיש בתוכו, בפנימיותו, נקודה רוחנית נשמתית. אש קודש, אם הנשמה היא בריאה וטהורה. אנחנו לא מדברים כבר על הבחור ההוא מאוסטריה, מישהו היה. אלא על משהו הרבה יותר עמוק. אני מדלג שתי שורות, ונחזור אחר כך, כי זה מאוד חשוב, אבל רק שתבינו מהי האש קודש. אומר הרב, אף על פי שהאש הישראלית יורדת היא מן השמיים. האהבה לעם ישראל, כשאנחנו אומרים, אתה בחרתנו מכל העמים, עלינו לשבח לאדון הכל שלא עשנו כגויי ארצות, אנחנו מדברים על מה שעשה הקדוש ברוך הוא. האש הישראלית יורדת היא מן השמיים. מקורה ממעיין הקודש העליון של אהבת כל היצור. בתכונתו האידיאלית האלוקית. כלומר, אנחנו לא אגואיסטים. כשאנחנו מתפללים ואומרים שלא עשינו כגויי ארצות, אחר כך אנחנו ממשיכים ומתפללים לתקן עולם במלכות שדי וכל בני בשר יקרו בשמך. זה לא אגואיסטי בכלל. אבל אנחנו יודעים שהקדוש ברוך הוא בחר בעם ישראל, ודרך הבחירה הזאת כל העולם יגיע לתיקונו. לכן אנחנו אוהבים את עם ישראל. לכן אהבת כל היצור, כל העולם, כל היקום, המתרוממת לאהבת השם בצורתה הזכה. המשלחת בתוך לשדה הרבה את כל הנטיעות הנשמתיות היותר עזיזות ותורות השם מעולם. כלומר, זה דבר רוחני, אצילי, עליון, שאתה מתעלה למדרגות רוחניות. אז מה אני משווה את זה לבחור הזה האוסטרי? כי מכל מקום מצווה להביא מן ההדיות קנאת עם טבעית. הרב משתמש פה במליצה של ביטוי של חז"ל. חז"ל אומרים שכשהיה בית המקדש, האש על המזבח הייתה יורדת מן השמיים. לא היו צריכים להדליק אש על המזבח. הקדוש ברוך הוא היה מדליק שם אש בנס. אבל כיוון שיש מצווה להביא אש, אפילו אחרי שהייתה יורדת אש מן השמיים, הייתה מצווה לבוא ולהדליק אש במובן האנושי הפשוט, ולשים גם את זה על המזבח, גם אותה על המזבח. לומד מזה הרב שגם האש הישראלית, אהבת עם ישראל במובן האלוקי, העליון, הנשמתי, גם האש הרוחנית הזאת צריכה אש אנושית. קנאת עם טבעית, הכוונה היא, כמו שאמרנו, הביטוי הלועזי, פטריוטיזם. אתה צריך להיות פטריוט של עם ישראל. באיזה מובן? צריך לחנך לאהוב את עם ישראל. זה העם שלנו. כמובן, שממשיך הרב, שייחוסה מתגלה בעולם החיים על פי הטוב והאור שהליכותיה המתגלות מביאות בעולם. שהוא יסוד הראש של משיח, שהצדק אזור מודנה והאמונה אזור חלצה, והמשיח לא בא לכבוש את כל העולם ולחסל את כל הרשעים. שלום העולמים על דגלו חונה תמיד לכל האדם ולכל היקום. אם אתה פטריוט יהודי, פטריוט ישראלי, אתה צריך לרצות את טובת כולם. אבל לפעמים צריך להילחם. אז צריך להילחם. וכיוון שאתה אוהב את עם ישראל, אתה תילחם מתוך מוטיבציה חזקה וגדולה, גם מבחינה אלוקית וגם מבחינה אנושית. תהיה לך גם את האש מן השמיים של הלאומיות, של אהבת העם, מבחינה אלוקית, אתה בחר אותנו מכל העמים, וגם את האש הפשוטה האנושית שמאז שהיית ילד, אמרו לך, הנה כולנו אחים וכולנו אוהבים אחד את השני ואתה אוהב את עם ישראל. זה אומר הרב, ראית את הבחור האוסטרי הזה שיש לו קינה לאומית, תלמד שגם בעם ישראל צריך קינה לאומית, כי עם ישראל לא מחנך לקינה לאומית הרבה פעמים. חסר לה. עם ישראל באים ואומרים, אנחנו רוצים את טובת כולם, ואנחנו אוהבים את כולם, ואנחנו, כולנו קוסמופוליטיים, ומה איתנו? מה עם אהבת העם? זה חסר בחינוך. אני יכול לספר לכם שכשהייתי ילד באמריקה, אז היו מחנכים אותנו להישבע אמונים לדגל האמריקאי. ראיתם פעם בארץ ישראל, במדינת ישראל, שמחנכים לדבר כזה? בצבא, אבל לא בבית ספר, לא מגיל יסודי. זה חסר בחינוך. אהבת העם חסרה בחינוך. ומה יוצר את אהבת העם? עכשיו תבינו למה נתתי לכם, הבאתי לכם את כל הציטוט הזה. תחזרו להתחלת הפסקה. הקנאה הלאומית אשר עוררת עליה ולמדת אותה מאוסטרי, גם היא אש קודשי בטבעה של הנשמה בריאה והתאורה. למה צריך נשמה בריאה ותאורה? כי היא צריכה להיות אהבת עם כזאת, קנאת עם כזאת שהיא לא על חשבון עמים אחרים. כמובן, תלוי מה קורה. אם יש לך רשעים, צריך להילחם נגדם. אם מישהו מנסה לגנוב ממך את הארץ, זה צריך להילחם נגדו. אבל זה לא שאתה מעוניין סתם לקפח עמים אחרים. והיא, נמשיך, היא המוציאה אל הפועל את הגודל של הגבורה אשר לגיבורים אנשי שם. קנאה לאומית יוצרת גבורה. אם אדם מבין את הלאומיות שלו, מרגיש את הלאומיות שלו, יש לו מוטיבציה לאומית, אז הוא יהיה גם גיבור. איזה גיבורים? אנחנו לא מדברים על גיבור אישי. מה זה גיבור אישי? יש דברים כאלה, כן? אדם שבאופן אישי הוא מסוגל לעמוד באיזשהו מצב מסובך. אבל אנחנו מדברים על גיבורים שיכולים לצאת למלחמה, שיכולים לצאת להגנה, שיכולים לצאת ולעשות את מה שצריך בשביל העם שלהם. הגיבורים אשר, כן, שהם אנשי השם אשר לברכה יזכרו לעד. בתולדה, תולדה זה היסטוריה בעברית, מי שלא יודע, וזה ספר תולדות אדם שהוא כלל גדול בתורה. הגבורה הזאת, אומר הרב, אם כן, היא דבר חשוב מאוד. אז אנחנו רואים שהרב שהכיר את אנשי העלייה השנייה, הוא היה הרב שם ביפו שטיפל באנשי העלייה השנייה ובמנהיגים שלהם מבחינה תורנית, אלה היו הצעירים שבגללם הוא כתב את מאמר הדור המפורסם שלו. הרב בא ואומר, זאת הגבורה, אנחנו צריכים את הגבורה הזאת. הגבורה הלאומית. הגבורה הלאומית באה מתוך מושג שאמרנו אותו לפני כמה דקות, כבוד לאומי. מה זה קינה לאומית? לקנא לכבודו של העם. לא לתת שישפילו אותך. יהודי, יהודי זה מילת גנאי או מילת כבוד? אתה צריך לדאוג שיהודי זה יהיה מילת כבוד. בחוץ לארץ ואצל הגויים, יהודי זה מילת גנאי. לא? אנחנו באים לארץ ישראל ודואגים לכך שיהודי זה יהיה מילת כבוד. וכשיראו יהודי, יגישו, הנה, זה עם ישראל, עם מכובד, עם שיודע להילחם גם. עם של גיבורים. אז אנחנו כאן מפתחים כבר מודעות הרבה יותר עמוקה מרק הגבורה שנצרכת בתוך אילוצים שטוב, מה אפשר לעשות פה? זה מערב פרוע, הפקר כזה של האימפריה העות'מאנית ויש שודדים ותוקפים אותנו, אז אנחנו צריכים הגנה. לא. אנחנו צריכים לעבוד כדי לפתח מודעות של עמידה על משמר הכבוד הלאומי. משמר כבוד. איך עושים משמר כבוד? עם נשק, נכון? מאיפה זה בא? אתה חושב זה בא מאנגליה. למישהו יש רעיון אחר? מי שלומד משניות, משניות קודשים, יש מצווה מהתורה שיהיה משמר כבוד של כהנים ולוויים בבית המקדש. משמר, היא משמר צבאית. יש אחראי משמר שמסתובב, אם הוא מוצא מישהו ישן, מותר לו לשרוף את הבגדים שלו. כן. ואין, זה לא בגלל שבאש יש גנבים. בכלל לא קשור לגנבים, זה משמר כבוד. אז המושג הזה לא מתחיל מאנגליה ולא מתחיל מאירופה, הוא מתחיל מהתוכן הפנימי של תורה, שבמשך 2000 שנה לא היה לנו בגלות, כי לא הייתה מציאות כזאת, לא הייתה אפשרות כזאת. עושה לנו הקדוש ברוך הוא תרגיל חינוכי, מביא אותנו לארץ ישראל תחת השלטון העות'מאני, מביא לפה חבר'ה צעירים שהיו מהפכנים ברוסיה, מחבר את הדברים ביחד, ומתפתחת פה מודעות של גבורה לאומית. ואז פתאום, באמצע כל ההתפתחות הזאת, מגיעה מלחמת העולם הראשונה, ובום. סוגרים את הברז. השלטון העות'מאני מדכא את היישוב, חלק גדול מהיישוב זורקים אותם בכלל מחוץ לארץ ישראל, ונראה כאילו הכל נהרס, ואחרי המלחמה הכל נבנה מחדש, וזה בעזרת השם נראה בשיעור הבא. תודה רבה, עד כאן להיום.